Radio.
בוקר טוב לכולם, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, בעזרת השם, שנזכה להרגיש את זה. אנחנו בחודש אלול ממשיכים את העבודה שלנו לקראת היום הגדול והנורא, יום ראש השנה. יקיריי, אנחנו צריכים קצת להתעורר, כי בכל זאת מתחילים לדבר פתאום, זה חולה, הוא לא מרגיש טוב, אולי זה קורונה, חברה קורונה, הרב, מה קורה פה? לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, ברור שאנחנו צריכים להיות לוחמים, צריך לדעת שיש עליות וירידות. נדבר היום על כמה דברים, שלושה סיפורים מעניינים, ננסה לראות האם כדאי להיות עסוקים בעצמנו או במשהו אחר. מה העצה שנתן הרב אוכטפייגל לאנשים שבורים? אופה, מעניין. איזו עצה הוא נתן לאנשים שבורים? מה כדאי לעשות ואיך כדאי לטפל בדברים הללו? בסופו של דבר אולי נדבר קצת כוח הסבלנות. ומה פירוש הדבר? איש את רעהו חיים בלעו. איך יכול להיות שאדם יכול לאכול את השני לבלוע אותו? מה זה? על מה אנחנו מדברים פה? על קניבלים? סליחה, מה קורה פה? אז אני רוצה להבין מה הכוונה. ננסה לראות איך אפשר ליישם את זה לחיים שלנו. בסופו של דבר נקבל טיפ לתקשורת נכונה. אז איך עושים את זה? איך לא הייתי באולפן מוטי קופפרי הטכנאי ואני פנגר מלכוי המיקרופון? אז יקיריי, בואו נתחיל. אולי אפתח בזה אחד הסיפורים. תקשיבו, הייתי בשבת במלון ניר עציון. הייתי בשבת, הרצאות, נחמד, יפה. ניגש אליי אחד המתפללים ואומר לי, פנגר, אני חייב לשתף אותך בסיפור. ראש השנה קרב. ראש השנה שעבר הוא אמר, הייתי באומן. אומן, ראש השנה, חסיד ברסלב, אבל שלא נראה בך חסיד. בקיצור, הוא אומר, בשלב מסוים, אתה יודע, אנחנו יושבים וזה ארוחות משותפות. ארוחות של, אתה יודע, שולחנות גדולים. ואז הגיע החלק של הסימנים. לוקחים את התפוח, טובלים בדבש, אי רצון, לפני אבינו שבשמיים, ושנה טובה מתוקה. בשלב מסוים מגיעים הרי לתמר. שומרים את התמר, יהי רצון לפני אבינו שבשמיים, או אלוקינו ואלוקי אבותינו, שאיתמו שונאינו ואויבינו וכל מבקשי רעתנו. ואז הוא אומר, היה תופעה לא מוסברת. באותו שולחן שלנו, ישב אדם מאוד מכובד, לפחות למראית עין, כן, אדם מכובד, אתה יודע, לבוש מכובדי, כמה שנקרא, נראה נושא משרת תורנית מכובדת, ולבן אדם הזה, הוא דיבר על, היה לו תפילין, אבל תפילין אולי היחידות בדור, מה שנקרא. כשהוא כתב לעצמו את התפילין, הוא לא כתב לעצמו, אבל כשהוא לקח סופר, א', הוא בחר סופר מן הסופרים שבסופרים. הוא התנה איתו תנאי, תקשיבו טוב לתנאי, שהוא רוצה שכל אות שהוא כותב תיכתב בצורה המושלמת ביותר. הוא מוכן לשלם לו כמה כסף שצריך, אין לו בעיה לחכות כמה זמן שצריך, אבל הוא רוצה שכל אות, לא כל מילה, לא כל פסוק, כל אות בתפילין הללו, זה תפילין קטנות, אתה יודע, של המקובלים, מה שנקרא, הוא רוצה שהוא יכתוב אותה למהדרין מן המהדרין. והוא אמר לו כך, אני אשלם לך כל סכום שבעולם, אבל אחרי שאתה מסיים לכתוב את התפילין, אני לוקח את התפילין הללו ועובר איתם מספר מוצים, מספר מורי הוראה, ואני שואל אותם, האם יש פה איזושהי שאלה על אחת האותיות? האם יש פה איזשהו ספק באחת האותיות? ובמידה, ואחד אפילו אחד אומר, כן, יש ספק על אות פלונית, אני לא משלם לך אגורה. בסדר? אני חוזר על התנאי. קח את הזמן שלך, תתפלל, תטבול במקווה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל כל אות מושלמת. לא כל מילה, כל אות מושלמת, בסדר? ואם זה יהיה כך, אני משלם לך, תבין ותקילין, בסופו של דבר, אכן, כך היה, הוא שילם לו כמה עשרות אלפי שקלים. תקשיבו, זה לא פשוט, זה תפילין קטנות, ואכן הוא לוקח את התפילין לאחר מכן לרבנים השונים, וכולם מביאים את התפעלותם, תקשיב, יש לך תפילין ברמה. אין דברים כאלה, לא יודע אם יש עוד תפילין כאלה במדינת ישראל, באמת, השקעת בסופר. בקיצור, כל הכבוד, נהדר. אותו בן אדם שהשקיע עשרות אלפי שקלים בתפילין שלו, שמתעשה את התפילין למהדרין מן המהדרין. הנקודה העיקרית היא שבשלב מסוים הגיעו, מנסתם יש עוד כאלה בארץ, שלא נחשוב שאנחנו יודעים על מי מדובר, מנסתם יש עוד אנשים כאלה, מנסתם יש הרבה אנשים כאלה, לא יודע, אבל בקיצור זה בן אדם שבהחלט מקפיד בכל הנושא הזה של קלה וחמורה בנושא תפילין, או בכלל כנראה בן אדם למקום, נהדר. אבל כאשר הגיעו לסימנים בראש השנה, ואותו בן אדם התחיל להגיד את ה... אתה יודעים מה? אני לא אספר את הסיפור הזה. אני מרגיש עכשיו שיש פה אולי ספק. לא יודע? קיצר, לא מספר. נקודה, די, עצרתי את הסיפור. הרגשתי שיש פה איזשהו משהו. אוקיי, שלא יהיה, תמיד, גם רדיו, גם אלול, גם עוד ראש שנה. עצרתי במקום. אולי באופן אישי אני אספר את הסיפור שאני יודע שוודאות שאדם לא יכול לזהות מי הבן אדם. נהדר. טוב, אני חוזר עכשיו. אני אספר אחר כך סיפורים אחרים, אל תדאגו, אבל אני מרגיש פה, יש פה שמץ של ספק. לא מספר. טוב, אז ככה, אז מעבר חד. יצא לאנשים שבורים. יצא לאנשים שבורים שמביא הרב ווכט פייגל בספרו לקט רשימות, ואני אקרא לכם כך. הוא אומר שיום אחד הוא הצביע על אדם אחד שמאוד מצליח. אדם אחד שמאוד מצליח, והוא עוסק עם הרבים, והוא פועל גדולות ונצורות. ושאלו אותו פעם אחת על הבן אדם הזה, הוא אמר, תדעו לכם, אני אומר את זה לתועלת, בהקשר למה שאמרתי מקודם, הוא אומר את זה לתועלת, והיהודי הזה היה פעם שבור מאוד, אמר. אמר, היהודי הזה היה שבור, בלי שמחה ובלי סיפוק. אבל ברוך השם, הוא יצא ממצבו ונהפך לאיש אחר. תקשיבו, הבן אדם הזה השתנה. שאלו את המשגיח, איך הוא יצא ממצבו? תן לנו הרב טיפ. אני רוצה ללמוד מאנשים. כדאי תמיד ללמוד מאנשים, בפרט שיש אנשים מה ללמוד מהם. מה הכוונה? אתה יודע, אנשים שעברו, תכף אספר לכם סיפור על ניצול שואה למשל, זה אנשים. בקיצור, שאלו אותו איך הוא יצא ממצבו. עונה המשגיח, על ידי שהתחיל לעסוק עם הרבים. שמעתם? על ידי שהתחיל לעסוק עם הרבים. והוא ממשיך. טען המשגיח שיש הרבה אנשים שבורים ולא מרוצים. ואם הם היו עוסקים עם הרבים ולא חושבים על עצמם כל כך הרבה, אין לי כוח, למה זה קורה לי, החיים שלי ככה, לא טוב לי ככה, אז היו נראים אחרת. ושאלו אותו, האם האנשים השבורים יודעים את הסוד הזה? שאם הם היו עוסקים עם הרבים, אז החיים שלהם נראים אחרת? אמר המשגיח, צריכים לזה זכות גופה. זאת אומרת, גם לזה, לידיעה הזאת שאני מספר לכם כרגע, שאם אנחנו רוצים לצאת מהמצב שלנו, שלפעמים אנחנו קצת מלנחולים כאלה, וקצת לא טוב לנו, וקצת לא יודע מה, אז ממילא אנחנו פשוט כנראה עסוקים יותר מדי בעצמנו. כמה חסר לנו, כמה קשה לנו, כמה אין לי סיפוק, כמה אין לי תאווה, כמה אין לי דבר שאני רוצה. ולכן אני גורם לעצמי את העצבות הזאת. הוא אומר שלדעת יסוד נפלא זה, שאם אנחנו עוזרים למישהו אחר, אם אנחנו עוזרים למישהו שנזקק, אז ברור שהדברים שאנחנו מרגישים הרבה יותר טובים. והוא ממשיך ואומר כך, שפעם ניגש אליו, זה כמה טכניקות, אומר פה הרב, אנחנו לוקחים את זה לעצמנו. פעם אחת ניגש אליו יהודי שהיה שרוי מצב רוח קשה. לא עלינו, הוא איבד את כל שמחת החיים שלו. סבל הרבה מדמיונות. בסדר? סבל מדמיונות. אז לא יודע, דמיונות האם זה חרדות, דמיונות האם זה OCD, זה שניהם ביחד, לא יודע. זה מה שהוא אומר, הוא סבל הרבה מדמיונות. איך שאנשים רודפים אותו, בכלל, זה סכיזופרניה אפילו. המשגיח לא נכנס לוויכוחים עמו. לא התחיל להגיד, לא יודע מה. אלא אדרבה, הלך עם המהלך שלו. מה זאת אומרת? הוא לא אמר לו, תקשיב, זה שטויות, זה אבלים, אתה מדומיין, אחי, נו, מה קורה לך? לא. אמר לו, אף על פי כן, תקשיב, אתה צודק, צודק. רודפים אותך, זה, הכל, נכון? אל תתפעל, אמר לו. תמשיך הלאה. פי! אל תתפעל, תמשיך הלאה. שמעת? אל תתפעל, ואני אומר את זה לך, אני אומר את זה לך, אני אומר את זה לי, כל מיני הפרעות שיש לנו, כל מיני נפילות שהיו לנו, בעבר או בהווה, אתה אומר חודש אלול, איך אני נפלתי ככה, נו, מה קורה לי? תקשיב טוב, אל תתפעל, אסור, אתה ממשיך הלאה, תמשיך הלאה, יאללה לכולל, קדימה להתחזק, והוא טען, טען אותו אדם שעם החרדות, שיש לו, יש אנשים שיש להם טענות וקפדות עליו, יש אנשים שוקפדים עליי, הרב, מה אני אעשה? אמר לו המשגיח, בוא, אני משגיח, לא קשרות רק, משגיח רוחני, כן? מתעסק עם הציבור. הוא אומר, ואין מישהו כמוני שיש עליו טענות וקפדות. פשיט, הרי? שנים ארוכות יש טענות וביקורת עליי, ואני לא מתפעל וממשיך הלאה. אנחנו רואים פה בולדוזר, תקשיב טוב, אנחנו צריכים לחזק את המידה הזאת של קרנפות. קרנפות! קרנף לא עוצר, מה שנקרא. לא הייתי רוצה לעמוד בדרך של קרנף שרוצה להמשיך הלאה. אפילו לא פיל, קרנף אני אומר לך. ואם הייתי נעצר ומתפעל לו מהרב, ממה שאומרים לי, הייתי כבר מזמן שבור ורצוץ לרסיסים. יופי. זה שיעור נהדר לבחורי ישיבות, לבנות בסמינר, לעובדים בעבודה, לא משנה מה. אם הייתי נעצר ומתפעל ממה שאומרים לי, שוב, אני לא אומר, בוא ניקח מוסר, בוא נשתנה, נקבל ביקורת, אין בעיה. אבל לא שנעצר ונתפעל יתר על המידה וזה ישבור אותנו. כי אחרת אומר, הייתי כבר שבור רצוץ לרסיסים. אסור להתפעל, אומר הרב. אסור להיעצר. תמשיך הלאה. טוב? אז טען הלאה, אותו בן אדם ממשיך את הצרות שלו, לא רק שיש לו דמיונות וכן הלאה, לא רק שרוצים אחריו, אלא יש גם אנשים שלהם טענות וקפדות, עוד דבר אומר לו, אני לא מסוגל להתפלל, לא מסוגל להתפלל הרב, מה אני עושה? טוב, מה היית אומר לו? הרב ענה לו, תקשיב טוב, תראה איזה פתיחות, אמר לו משגיח, גם אני יש לי מצבים שאני לא מסוגל להתפלל, תחשב, אתה נמצא בישיבה שלך, והמשגיח שלך, קודש קודשים, אומר לך, אני אגיד לך את האמת בינינו, יש לי מצבים, לא בא לי בכלל להתפלל. ותקשיבו איזה גילוי לב. וכי אני מספר למישהו, אומר? כי אם הייתי מספר את כל החולשות שלי, היו זורקים אותי. יאו, יאו, יאו. אתה מבין? הרי כל אחד מיתן משחק אותה, שיפוני קוראים לזה. ברוך השם, כן, בטח, אמונה, בטח, שמחה, בטח, ביטחון. קדושה, מה שאתם רוצים. אם הייתי, תראה מה זה גילוי לב של המשגיח, אם הייתי מספר את כל החולשות שלי, היו זורקים אותי. בואו היינו מספרים את החולשות שלנו, לא היינו זורקים אותנו, היו עשרים אותנו, חס ושלום. טוב, לא להתבהל ממצבים, לא להתרגש ולא לעצר. אומר לעם ישראל, יש כוח לעבור את כל המצבים, עם גבורה עצומה, בלי להיעצר, בלי להפסיק, והעיקר הרווח זה לשמור על הרוח. כך הדבר זה לשמור על הרוח, לשמור את הראש למעלה. לכן הוא אמר, אדרבה, תעסוק עם כלל הציבור. עוד פעם, יש פה שתי מעלות טובות. הוא אומר, א', ככה לא יחשוב כל כך הרבה על עצמו. כמה אתה מסכן, כמה קשה לך ויש לך תעבוד וכן הלאה. תעסוק עם הציבור, תעסוק בזרים כאלה. ודבר שני, זכות הציבור, תעמוד לו לזכות לישועה. אז שמעתי את זה מהרב זכריה וולסטין, זכרונו לברכה, שהייתי בארצות הברית. אז הוא סיפר שבקורונה הם התפללו בחוץ, הם עשו כמו איזה אוהל ככה הראי, והם התפללו בחוץ. והחזן שהיה שם, זה חזן בין 96, תקשיבו טוב, ניצול שואה. לא פחות ולא יותר, 96. ואני מזכיר לכם, קורונה, לא אקוסטיקה וזה לא, לא יודע מה, חם, קר, לא יודע מה היה שם ארצות הברית, אבל בין 96, ניצול שואה. ואז ככה, אחרי התפילה, הרב וולסטין ניגש אליו, ואמר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, אני בשמחה. אומרת, אותי מאוד מעניינים ניצולי שואה. באמת, זה דור שלצערנו הרב הולך ונכחד כמובן, אבל זה דור שמאיפה היה להם את הכוחות האלה? תבין, מה זה הדבר הזה? אז הוא אמר, אני יכול לשאול את השאלה, אמר לו, אבל בוודאי תשאל. אז הוא אמר, שואל אותו, תגיד לי, אחרי השואה, מה היה? היית אתאיסט, לא יודע, איזה 10 שנים אחרי השואה, לא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. תגיד לי את האמת, היית אז בחור, איך אתה הגבת? הרי הבאת את כל המשפחה, את כל החברים. הוא נשאר כמעט, היהודי הזה נשאר כמעט יחיד מכל העיירה שלו. איך? אז שואל אותו, תגיד, ידעת ש6 מיליון יהודים נרצחו בשואה? אמר לו, לא ידעתי. אנחנו ידענו שאצלנו במחנה, אצלנו במחנה ריכוז, רוצחים, אבל לא ידענו את ההיקף של הדברים. אז מה זה, היה לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? ענה לו אותו אדם מבוגר, מה אתם אומרים? היה לו שאלות או לא? אז שוב, אנחנו עכשיו בגילוי לב. אמר לו בן אדם, כן, היה לי שאלה. הייתה לי שאלה על הקדוש ברוך הוא. אופה! עכשיו זה נהיה מעניין, בואו נשמע איזה שאלות יש על הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לו, מה הייתה השאלה? ואז הוא אמר ככה, לילה אחד. זה היה לי כבר לקראת סוף המלחמה יחסית, אבל אתה יודע, איבדתי את כולם. לא היה לי מי לדבר, אני נמצא במקום שאני לא יודע, לא בקיא בשפה יותר מדי. אין לי אף אחד, אין לי הורים, אין לי כסף, אין לי ביטחון באנשים. תחשוב איך אני מרגיש. אין לי אף אחד. הסתכלתי לשמיים, ושאלתי את הקדוש ברוך הוא שאלה אחת. תקשיבו טוב לשאלה. שאלתי אותו, למה הצלת דווקא אותי? מה עשיתי טוב שבזכות זה הצלת אותי? שמעתם מה מעסיק אותו? לא, אלוקים, למה עשית להם ככה, ולמה עשית להורים שלי ככה, ולמה... לא, 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 לא. למה זכיתי? למה דווקא אני ניצלתי ואחרים לא? עכשיו הוא אמר לרב זבולסטין, כמובן שהקדוש ברוך הוא לא ענה לי, בסדר? וגם לא ידעתי מה בדיוק, אני אומר לך את האמת, חיפשתי, זה לא שהייתי איזה צדיק יותר מכולם, או הצלתי אנשים, לא יודע, לא, אין לי משהו כזה. אבל אומר, אני אומר לך שעניתי לעצמי, עניתי לעצמי ואתן לך לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע למה הצלת אותי, אבל אני אגיד לך משהו, בלי נדר, כשאני אמות אחרי 120, אני אבוא לשמיים, ואני אוכיח לך, בורא עולם, שלא עשית טעות. שמעתם? הוא רצה לשאול למה הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אבל הוא לא קיבל תשובה וגם לא יודע מה התשובה. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כביכול בשפה שלנו, לא משנה מה התשובה, למה הצלת אותי, אני אדאג שאתה תראה שלא עשית טעות בזה שהצלת אותי. זאת אומרת, אני אוכיח לך שעשית החלטה נכונה. אני לא הולך לבזבז, הוא אמר, את ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אני הולך להיות הגיבור ולא הקורבן. זה שיעור אדיר עבורנו, יקיריי. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, למה לא הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממשהו, כי ברוך השם שלא היינו צריכים לעבור את זה. אבל למה באנו לעולם בכלל? מה התפקיד שלנו? מה השליחות שאלוקים נותן לנו? וממילא ההבטחה שלנו לקדוש ברוך הוא צריכה להיות בפרט בראש השנה, למענך אלוקים חיים. אני, אחרי 120 שאני אגיע למעלה, אני יראה לך שעשית החלטה נכונה שהבאת אותנו לעולם, שעשינו את העבודה שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. אז מצד אחד, אם אנחנו רוצים לעשות את העבודה שלנו נכונה, הכוונה היא באמת להיות עסוקים קצת פחות בעצמנו, אם לא קצת הרבה פחות מלעסוק מעצמנו, ולעסוק קצת באנשים אחרים. זאת אומרת, לחשוב על טובת הכלל, להועיל לאחרינה, כמו שאמר הרגום לוילנה לתלמידו רב חיים וולוז'ין, להועיל לאחרינה. איך אני יכול לעזור לאחרים? איך אני יכול להיות איש הכלל כידו בשם רוסור סלנטר, כעצה לזכות ליום הדין, איך אני יכול למלא תפקידי בצורה הטובה ביותר בעולם. אבל, כיוון שאנחנו מוקפים אנשים, אנחנו לא לבד, אף פעם לא נהיה לבד בעזרת השם, ויש לנו אנשים שלפעמים הם, כמו זה באנגלית, like-minded, זאת אומרת, הם באותו ראש שלך, ואתה, ברוך השם, מבינים, ואתם ממש כאילו, יו, רציתי להגיד את זה בדיוק, אסי, אני אומר לך, אנחנו מה זה דומים, אנחנו מה זה מתאימים, כאילו, אנחנו ממש חושבים אותו דבר, אתה רצית, ובדיוק אני רציתי. יופי, יש אנשים כאלה שיהיה לך כיף להיות איתם, כיף לדבר איתם, כיף לחלוק איתם את חייך. אבל 100% יהיו גם אנשים שיחשבו אחרת ממך, יהיו אנשים שיאהבו וירצו דברים אחרים ממך, ופה אנחנו נצטרך להיות באיזשהו מסע ומתן פנימי למי קודם. אז דיברנו אתמול על רבי עקיבא, על הנושא של חייך הקודמים, ואמרנו שחייך הקודמים זה רק בסכנת נפשות, אבל בשאר הדברים אנחנו צריכים להתחשב בזולת. אבל אני אתן לכם טיפ אחד בנושא תקשורת. יש נושא איפה שנקרא שבעת ההרגלים של האנשים האפקטיביים ביותר, של סטיבן קובי, סבן ובסבן, מאוד מפורסם, רב מחר מאוד ידוע, והוא נותן שם איזשהו כלל, נקרא לזה, או איזשהו עצה, נקרא לכך, שכדאי לשים לב אליה. ואני רוצה שננסה להתמקד בה היום. והמשפט שלו הולך ככה, אני אתרגם את זה כמובן לעברית, שפה באנגלית, אז הוא אומר ככה, תחפשו להבין לפני שאתם מבקשים להיות מובנים. עוד פעם, תחפשו להבין את השני לפני שאתם מבקשים להיות מובנים על ידי השני. הרי כשאנחנו מדברים עם מישהו, בדרך כלל, בפרט, אני אומר, אם עכשיו הוא מדבר דברים שהם לא הכי נעימים לאוזן שלנו, או שדעותיו או דעותיה שונות משלנו, אנחנו לא תמיד באמת, באמת מקשיבים לשני, אלא אנחנו רק מחכים לתור שלנו, על מנת שנוכל לשכנע את שני בצדקת דרכנו. אפילו לא רק בטעות שלו, אלא בצדקת דרכנו, ואנחנו נוסעים לנסות להתגונן ולהסביר לו כמה אנחנו לא טעינו, אלא זהותה, ואנחנו רוצים להכין כבר מראש את הקייס, לדעת איך אני עונה לו על מה שהוא אומר עכשיו, אז בפועל, אני לא כל כך מקשיב לו, אני יותר מקשיב לעצמי ומה להגיד לו אחר כך, מאשר למה שהוא אומר ובטח לא עד הסוף. לכן, לנחפש להבין, לפני שאתה מחפש או מבקש להיות מובן. אבל איך עושים את זה? ואיך לא? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים היום קצת להיות פחות עסוקים בעצמנו, ויותר עסוקים בדברים יותר חשובים, בסדר? ולכן אנחנו שמענו על עצה לאנשים שבורים, שאמר המשגיח הרב וכט פייגל זצ"ל לאדם ש... תדעי, עבר דברים קשים. אז קודם כל הוא הצביע על אדם שמאוד מצליח, ואמר, תדעו לכם שהבן אדם הזה היה שבור, בלי שמחה, בלי סיפוק, ותדעו לכם איך הוא יצא מהמצב שלו, פשוט מאוד התחיל לעסוק עם הרבים, יכירה את הישיבה, תתחיל ללמד, תפוס איזה בחור, תחזק אותו, תלמד איתו, בעבודה תנסה מה שאתה יכול, רק נתינה, 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 וזה הקבלה הכי גדולה שאפשר, לנסות לראות איך אני יכול לתת מעצמי, קצת לצאת מהגופייה שלי, מה שנקרא, ולא להתעסק כל הזמן מצד אחד, מצד שני אמרנו שאסור להתפעל, אסור להיעצר, אנחנו ממשיכים הלאה, לא משנה מה קרה, איך קרה, שום דבר, אתה ממשיך לי לא להיעצר, אמרנו עם ישראל יש לו כוח גדול, אנחנו עברנו מספיק דברים בחיים שלנו, אחרת אם אנחנו באמת אנחנו נתפעל מכל דבר, או שאומרים עלינו הרב אמר, או שלפעמים הנפילות שלנו, ותמיד גם לא נתפעל מעצמך, תראה מה קרה, איפה נפלתי, איזה בן אדם, אין לי תקנה, השם ירחם, נראה לי אני גמור לגמרי, השם שונא אותי, חס ושלום, הלאה, 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 פשוט תמשיך בעשה טוב, שים גדרות, נעשה תשובה שצריך לעשות תשובה, והלאה, בעזרת השם, נתמודד, הכל בסדר, נתמודד עם הכל, יש לנו כוחות, יש לנו את היכולות, הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם מניסיון, נהדר, אנחנו לא נקבל כזה כפרת אבונות, פשוט נעבור את זה, לא להתרגש ולא להיעצר, זה מה שאומר הרב, ואנחנו לוקחים את עם ישראל כדוגמה, בסדר? ועם ישראל כדוגמה, לקחנו את הדוגמה של הניצול שואה, הניצול שואה בין ה-96, שהוא חזן בימים נוראים, שאל אותו הרב אולסטין, תגיד לי, מה היה בשואה? שאלת שאלות, השאלה שהוא שאל זה, למה דווקא אתה מציל אותי הקדוש ברוך הוא, למה דווקא אני? והתשובה שהוא התקבל, זה לא למה הצלת אותי, אלא אני הוכיח לך שהיה כדאי להציל אותי. יופי, אז אותו דבר אנחנו צריכים כביכול לשכנע את הקדוש ברוך הוא, שכדאי לו להשאיר אותנו עוד שנה ועוד שנה ועוד 200 שנה בעזרת השם, אבל בראש השנה יש את הספירת מלאי לראות באמת האם אתה ראוי, לא ראוי, כדאי, לא כדאי, שווה, לא שווה. אז אנחנו צריכים לבוא עם ההרגשה, אנחנו נראה לך בורא עולם, שזה שאתה משאיר אותנו, רק יהיה דברים טובים יצאו מזה בעזרת השם, ויהיה כדאי לך, אנחנו נקדש שם שמיים, אנחנו נוסיף טוב בעולם, וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד יחליט את השליחות שלו, את הכישרון שהוא קיבל, ואתה לא יכול לשים את הכישרון הזה בצד, כי צריכים אותך. מה הכוונה? שמעתי על יהודי שעבר ניתוח, היה לו, הוא סבל מאוד מהריאות שלו, עד כדי כך שהוא אדם לא צעיר, עם 16 ילדים, ברוך השם, וכעבור 10 שנים הוא עשה סעודת הודיה. שאלו אותו מה קרה 10 שנים, סעודת הודיה, על מה? אז הוא מספר שלפני 10 שנים הסתבכה אצלו מחלת ריאות מאוד קשה, עד כדי כך שהסתבכה שהוא הובא לשולחן הניתוחים ממש על שערי מוות, מה שנקרא, לא היה הרבה מה לעשות, המצב שלו היה קשה מאוד, והוא אומר, אני שומע את הרופאים מדברים בינם לבין עצמם, כאשר הרופא המומחה, זה שאני הייתי אמור להיות מנותח אצלו, אני שומע אותו אומר לרופא השני, תקשיב, אני לא מתכוון לעשות את הניתוח הזה. שואל אותו הרופא השני, למה? מה קרה? הוא אומר, אני אהיה פתוח איתך. הסיכוי של הבן אדם הזה לחיות הוא אפסי. ויותרה מכך, אני בחיים לא קרה לי שנפטר לי פציינט על שולחן הניתוחים. אני לא קרה לי אף פעם שבמשמרת שלי, מה שנקרא, מישהו נפטר איתי, אצלי. ולכן אני מבחינתי לא לוקח סיכונים. אני לא רוצה את זה פעם הראשונה שלי. לא רוצה, במילים אחרות, לא יפות אבל, ללכלך את התיק האישי שלי. תמין, כולם יודעים שדוקטור פלוני, אף אחד לא נפטר אצלו, אצל דוקטור פלוני כל הניתוחים שלו פיקס, 10. תמין, זה הרזומה שלי, זה גם הכסף שלי. אני אגיד את האמת, תמין, שאתה שומע על רופא שלא הפסיד שום חולה, מה שנקרא, אתה אומר, וואלה, יש לו ידי זהב אולי, לא יודע מה קורה פה, אז שווה לבוא אליו. אני לא הולך להתלכלך על החולה הזה, במילים אחרות. עכשיו, כל זה שומע החולה, בסדר? ואז, לשמחתו, ברוך השם, הרופא השני התהפך עליו, מה שנקרא, ופתח עליו את הפה, אם אתה לא מתבייש, יש לבן אדם הזה 16 ילדים בבית שמחכים לו שהוא יבוא בריא, ואתה דואג לרזומה שלך, כאילו, נתח אותו ומהר. הרופא הזה חשב 2-3 דקות, ואמרת, אתה יודע מה? אתה צודק. הוא ניתח אותו, הצליח בניתוח, וכעבור 10 שנים שהוא עשו סעודת הודיה, הזכיר את זה האבא ואמר, תבינו איזה התלבטות הייתה שם. וההתלבטות, האם אתה עכשיו שתי הסתכלויות על העולם, הוא אמר, אני רוצה להעביר את זה לילדים שלי ולנכדים שלי ולנינים שלי כשיעור לחיים. כי יש לך תמיד יחד שתי הסתכלויות האלה. האם אתה או האם השני? האם הרזומה שלך או עכשיו העזרה שלך לשני? זאת אומרת, את מי אני שם בפרונט? את הצרכים שלי, את האהבות שלי, רצונות שלי? או שאני שם את זה, את הרצונות, מאוויים של אשתי, של בעלך, של הילדים? לא יודע מה, אתם תחליטו, החברותה שלך. ולכן יש פה איזשהו שתי הסתכלויות שונות, וברגע שאתה עוסק באמת עם אנשים אחרים, אז זה נותן לך הרגשה טובה. ולמדנו מסטיבן קובי, בספרו 7 הרגלים לאנשים האפקטיביים ביותר, נותן איזשהו רעיון לאימון בשיחה. מעכשיו, כשאתם מדברים עם מישהו, תנסו להיות יותר, להבין אותו, להקשיב לו. כי אם אתה לא באמת מקשיב לשני, אם אתה עסוק כל הזמן איך להיות מובן, אז אתה לא כל כך קשוב לשני, ואתה יושב בצורה ששפת הגוף שלך אומרת, יאללה, 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 מה שנקרא. והשני מרגיש שהוא לא מובן, והשני מרגיש שאתה לא באמת מקשיב לו, אז גם בינינו גם לא יקשיב לך, וכל הסיפור הזה סתם יתפוצץ. ולכן, תנסו לבקש, להיות, להבין קודם, ורק אחר כך להיות מובנים. ולכן כשהגיע פעם אברך, שוב פעם לרב הוכטפייגל, ואמרנו, אני לא לומד טוב, אני לא מתפלל טוב, אני לא זוכר מה שאני לומד, אני לא מצליח בכלל. אמר לו המשגיח, אתה שומע מה אתה אומר כל הזמן? אני לא יכול, אני. בסדר? מספרים איזה יש סיפור מאוד ידוע על מזוכת הפרטים הנכונים, הבעל התניא. והמגיד במזריץ', שיום אחד הגיע בעל התניא למגיד במזריץ' שדפקת בדלת, ושאל המגיד במזריץ', מי זה? אז אמר לו, בעל התניא, אני. טוב, אז הוא נכנס, והכל היה בסדר, ודיברו, ואז שאל אותו בעל התניא, אתה מגיד, מה, יש משהו לעשות מחר, מה שנקרא? יש משהו מעניין, מחר רוחנית? אז אמר לו, אמר לו המגיד, שיש ברית, קצת רחוק מפה, אבל יש שם ברית, ואתה יודע, אליהו נביא, אפשר לזכות להשגות גבוהות, תלך. והבעל התניא הלך לאותה ברית, וזה לא כמו היום שמכירים תמונות, וואי, זה הבעל התניא, תקשיב, וואו, איזה זכות, וכן הלאה. לא יודעים שום דבר, אין תמונות, אין לא יודע מה, וואטסאפים, והם אלה לא הכירו את הרב. אז שהרב נכנס, כמו הסיפורים הידועים, הנה בת שם איזשהו, לא יודע מה, סכום, או כפית יקרה מכסף, וחשדו כמובן באורח הדתי, בבקשה, הנה, תמיד זה היה כך, חשדו באורח הדתי, והוא היה לא אחרי מה שבא לתניה, והתחילו לחפש במטלטליו, תביא את הכפית, תביא את הכפית, יכול להיות שכבר נהיה כבר אלימות, תביא את הכפית, תביא את הכפ, וכן הלאה, ובשלב מסוים, פשוט מאוד, הרב צועק, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא לא אני. לאחר מכן הוא שחררו אותו, כי באמת לא מצאו את הכפית. הוא חזר למגיד מזריץ' וסיפר לו את כל הסיפור הנורא והיום של מה שהוא חווה. והוא שואל את המגיד מזריץ', למה? למה זה קרה לי? למה דווקא אני ניצלתי מהשואה? סתם, לא זה הסיפור הקודם. למה דווקא אני? מה זה קרה לי? אמר לו המגיד מזריץ', על פעם אחת שאמרת אני, אתם זוכרים? שהוא דפק בדלת, שאל אותו המגיד מזריץ', מי זה? הוא ענה, אני. אז על פעם אחת שאמרת אני, כיוון שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, היית צריך להגיד הרבה פעמים, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. יופי. אז אמרנו שאותו אברך הגיע לרב ואמר לו, אני לא לומד טוב, אני לא מתפלל טוב, אני לא זוכר את מה שאני לומד, אני. אמר לו הרב, תקשיבו טוב, העצה היא לחשוב על כלל ישראל. תפסיק להיות עסוק עם עצמך. תמיד אדם עומד מול בורא עולם, אומר, ומסביבו כלל ישראל ומה שלמה, והוא חושב כל היום על עצמו, מה בא לי, מה אני רוצה, במודע או לא במודע. ומאלה זה גורם לנו פשוט להתרחק אחד מהשני ברמות, שככה אמר רבי יוחנן לייבוביץ', כן, הרבי יוחנן לייבוביץ' אומר כך בדעת תורה, אומר על כתוב במסכת אבות, אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלאו. אני לא יודע, זה נשמע כזה, הרי לא לימנו, נכון? נו, מה, אתה ראית פעם אחרונה אדם בולע את החבר שלו? זה קניבלים שגם לא ראינו אף פעם, תמיד ביערות, ספרים, לא יודע, באמזונס. תכלס, היום אין דבר כזה. נו, אבל פה, מקום שאלמלא מוראה של מלכות, אם לא היה עירייה, לא יודע, ממשלה, מדינה, בצוהר וכדומה, איש את רעהו, תגיד, היו מקייסים, היו גונבים, היו מרביצים, איש את רעהו חיים בלעו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, מה, יש אנשים כאלה אכזרים? שמסוגל לאכול את החיים שלו, את החבר שלו חי. מלא רעב, אני, נו, נו, אבל בוא נע, הוא בולע אותו חי. הרי הבן אדם שבולעים אותו חי, הוא צועק, הוא מתחנן נפשו, איך זה יכול להיות? אמר המשגיח כך, באמת אין אנשים כאלה אכזרים בעולם. אלא מה, אז איך הם יכולים לאכול בן אדם חי? פשוט מאוד אמר, שהסיבה היחידה שאדם מסוגל לאכול את חברו חי, זה רק בגלל שהוא פשוט בכלל לא שומע אותו. הוא בכלל לא רואה אותו. ממילא, אם אדם לא שומע כלל, את מי שצועק, אתה מתחנן נפשו, אם אדם לא רואה את השני, אז מה הבעיה? אני חושב שזה סטייק, לא יודע, חס שלום, כן? אז האדם אמר, כל כך עסוק בעסק עצמו, עם התאוות והרצונות שלו, עד שהוא לא מבחין שיש מישהו שעומד וזועק על נפשו. אבל אם האדם היה שומע איך פלוני זועק ומתחנן נפשו, ודאי לא היה מתאכזר אליו לאכלו חי. בעבורנו זה השיעור, יקיריי. להתחיל לפתח רגישות כלפי הזולת, כלפי אנשים סביבנו, וגם כלפי עצמנו. אני תמיד אומר שמה שאנחנו, איך שאנחנו מתנהגים לאחרים, כך צריך להתנהג אל עצמנו, להיות החברים הטובים של עצמנו, אבל לזכור, לחפש, להבין, לפני שאתם מבקשים להיות מובנים, תנסו יותר לעסוק עם השני, לחשוב איך אני יכול לעזור לשני, איך אני יכול לתת מעצמי לשני, ואם אתם רוצים כבר גם ללמוד מקצוע על הדרך, שם נסכם פה עכשיו את הקורסים, אז אם אתם רוצים באמת לעזור לאחרים בצורה יותר מקצועית, לא רק להקשיב ולהיות אמפתי, שזה גם זה חשוב, וזה עבודה אדירה ומהותית, אבל אם אתם רוצים גם לקבל כלים מעשיים, איך אפשר באמת לעזור לאדם עם חרדות, איך אפשר לעזור לשחרר מתעני משקעי עבר, אנשים תקועים, איך שעשה לי, לקח לי, והם לא יכולים להתקרב לשני, מדובר גם בבית, מה שנקרא בעל, אישה, אישה, בעל, שנים שחוסר תקשורת, בגלל הוא עשה לי, לקח לי, יקירה, יש פתרונות, יש דרכים להתמודד עם זה, וחבל שאנשים סובלים סתם, וזה נכון לגבי כל דבר אחר, ערך עצמי נמוך, לא יודע מה, משקעי עבר אמרנו, כל הנושא הזה של OCD, כל אנשי התמכרויות, כל אנשי שינוי הרגלים, כל כך הרבה דברים אנחנו מתמודדים איתם, ולא כדאי להתמודד לבד בלי כלים. ולכן, מי שרוצה להצטרף אלינו לקורס של חצי שנה בקצרה, כוכבית 8268, וקורסים נוספים שמורים להיפתח, כוכבית 8268. עד כאן היום. תודה רבה למוטי קופר, הטכנאי. תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. מחר, כל טוב, להתראות.